טוב, אנחנו בפרשת חוקת. ידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך הפרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עליה עלה מהעול. רש"י מביא, זאת חוקת התורה, למה המילה חוקה? לפי שהשטן ואומות העולם מונים, מונים, מה זה? מונים הכוונה היא מצערים. הם מצערים את עם ישראל. למה הם מצערים את עם ישראל? למה הם מצערים את עם ישראל? איך הם מצערים אותם? אומרים, התורה שלכם, אין בהם היגיון. אין זה היגיון. תפילין, יש בזה היגיון? אין בזה היגיון. מה אתה עושה? מה? חתיכת קופסה מרובה שמה לראש. מה זה? יישר כוח על התפילה התימנית. על קריאת התורה. אז זה מה שאומר, לפי שהשטן, מי זה השטן? מישהו מכיר את השטן? מישהו מכיר כאן את השטן? איפה הוא? השטן, ויש עניין שהאדם מלמד זכות, ויש מה שנקרא מלמד חורה, מקטרג. מקטרג. אז לפעמים השטן, איפה הוא שוכן? איפה הוא שוכן? שמה או כאן? וקטרג. כן, כמו שבעל תשובה אומר, זה לא הגיוני, אני לא אקיים את זה. מה? אני אקיים רק דברים הגיוניים, אנושיים, מובנים. דבר שלא מובן ולא זה, זה נקרא השטן. ואומות העולם בוודאי אומרים, תראו את היהודים האלה, איזה מין מצוות, מה זה? המצווה הזאת של פרה אדומה היא באמת באופן אנושי, אין לזה שום הבנה אנושית, מה זה כאן? שוחטים, פרה ודווקא אדומה וככה וכל הדברים, זה מה שרש"י אומר. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר, מה המצווה הזאת לכם? מה טעם יש בה? לפיכך כתב והחוקה, גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות לערך עליה מה שהתורה מצווה, למרות שזה לא נראה הגיוני, אני לא מתנה את קיומה של המצווה בהיגיון שלי. זה הגזרה האלוקית, ככה הוא קבע. ויקחו אליך, לעולם היא נקראת על שמך. דרך אגב, הגמרא מסכת שבת, שאומרת על אותו מין או גוי, שבא ורואה את יהודי אחד שהוא עוסק בתורה. לא, לגבי שהוא מאוד מאמץ להבין את ההלכה, הוא לוחץ על האצבעות, שהוא רואה דם על האצבעות וכל זה, אומר, אמא פזיזה אתם, איך אתם עושים דבר שאתם לא מבינים? זה מה שנקרא נעשה, ונשמע, קודם כל נעשה ונשמע. אז הוא אומר, אתם אומות העולם, שאתם תולים את כל הדברים בהיגיון שלכם, אתם לא מבינים. למה? כי אתם חושבים שהאלוהים, שלהם כמובן, הוא לא אוהב אתכם, אז מה פתאום שתהיה לכם דברים לא הגיוניים? אבל אנחנו יודעים שהאלוקים אוהב אותנו, ולא יטיל עלינו שום מצווה שהיא בלתי אפשרית, אלא ממש באהבתו אלינו. כמו מי? כמו אבא שאוהב את הילדים שלו ושם אותם במסגרת. הילדים לא אוהבים מסגרת. מה הם אוהבים הילדים? לשחק. מה אומר הילד על האבא שלו? תלוי איזה ילד. ילד אחד יכול לבוא ולהגיד, איזה אבא יש לי, וואי, וואי, וואי. ילד שני יגיד, איזה אבא טוב יש לי. זה אמר, הוא אוהב אותי, אז לכן שם אותי במסגרת, מגביל אותי ככה, מגביל אותי לדבר כזה או אחר. אבינו שבשמיים, אלוקים לא יטיל עלינו משימות בלתי אפשריות. בדקתי זה אפילו באינטרנט. אני לא בדק באינטרנט, אני לא יודע להפעיל את הגוגל הזה. זה הרעיון, אומר כאן, אתם לא מבינים, אבל אנחנו, אם אלוקים אומר פרה אדומה, פרה אדומה, הוא לא מתיר לנו משימה בלתי אפשרית, שאין לה טעם, הכל כאן. גם אוכל זה, יש אוכל שיש לו טעם, אבל הוא לא בריא. יכול לקרות דבר כזה? מישהו אוהב כאן שוקולד או גלידה או משהו? כן. זה לא בריא. יש אוכל כמו פת לחם. אין בזה טעם, מה יותר בריא? כן, למרות שזה אין לזה טעם, ככה מצוות, יש מצוות שאתה לא רואה את הטעם בהן, אבל זה בריא. יש מצוות שאתה, יש בו רק טעם, אבל אין בו בריאות בכלל. זה מה שהוא אומר כאן. לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות לערער אחריה. ויקחו אליך לעולם, היא נקראת על שמך. על שמו של מי? משה רבינו. פרה שעשה משה במדבר. כשהיינו ילדים, אני לא אגלה לכם את הסוף, אבל כשהייתי בכיתה ו' או משהו כזה, זה, הייתי אוסף חרקים. מה אתם צוחקים? לדעתי, הייתי מומחה לחרקים. היה לי קופסאות כאלה ומסיקות, הייתי מייבש אותם. אתה לפי פרפרים, חיפושיות, דברים כאלה. אחת החיפושיות, קראו לה פרת משה רבנו, למה? היא למדה את הפרשה. היא אדומה, חיפושית אדומה עם פתמים כאלה.
זה לא טובה.
כן? מה היא עושה? כן? אז כך כמה... כן? חופשיה, חופשיה, פרה אדומה. טוב, היא עמדה פרשת שבוע, היא עצמאית. אז מכאן זה המקום, פרת משה רבנו. אבל בפרת משה רבנו אין שיער או שחורה. וכאן נדמה לי יש שיערות, נקודות שחורות.
כן,
מה זה נקודות שחורות? זה עדיין.
פסול.
זה פרה, אבל לא משה רבנו. ויקחו אליך לעולם היא נקראת השמחה. אדומה תמימה, שתהיה תמימה באדמימותה. זאת אומרת, לא יהיה בה שערות אחרות. שאם היו בה שתי שערות שחורות, הרי היא פסולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה. שמאלני, התפילין, זה כמו הווייז, אתם יודעים. איפה שהתפילין שמה השקפת עולמך. אתה אם אני, אם אני. לגבי השערות, שערות, יש ממש, מישהו כאן יודע לספר, משתפר לפעמים? איפה מיכל? אז ראיתי בספר תללי חיים, הוא עוסק בעניין של השערות, בכלל נותן איזו דרשה שלמה, מה זה השמה המשמעות של השערות, אז כאן אהרון היורד והרי צי חרמון וכל תל חרמון נותן שם מזכירה, הוא אומר שהשערות הם מבטאים פרטים. כל שערה זה פרט בשני עצמו, יש כלים ויש פרטים. אז המוח, שהוא מלא דברים טובים, אז יש לו שער לבן. רואים את השער השני. כשהייתי צעיר, היה לי שחורות. עכשיו, הצבעים, כל צבע ידוע, יש תורת הצבעים. זה חז"ל. מה צבע לבן, מה מבטא? בבית המקדש, מה? אז מה צבע אדום מבטא? דין, מה צבע שחור מבטא? מה?
מוות.
הפרה באה לתאר אותנו מטומאת מת. אז לא יכול להיות שיש שם שערות שחורות. דין כן. יש הבדל בין דין למוות. אז אפילו שתי שערות שחורות שם הן. זה כבר לא, היא לא יכולה לתאר. המוות זה יאוש. אין נצח. זה ההפך מהנצח, זה המוות. זה שערות שחורות. למה לאנשים צעירים יש שערות שחורות? גם לגבי צרעת, שם אני אומר, הלבן הוא חוגג שם, אבל באופן שלילי. לבן זה כמו לבן הרמי. הצבע שלו לבן. למה לא קוראים לו שוורץ? שוורץ באינגלית זה שחור. שכולו שחור. לא יודע, תשאלו אותו. אבל אומרים, ראיתי, כתוב לבן, זה מלשון נבל, אותיות נבל. שהוא נראה נחמד כמו לבן, אבל באמת הוא לא בסדר. אנחנו בפסחים. פרק משנה. תה. משנה ארוכה. חבורה. אוכלים את הפסח מחבורות. חבורה שעבד פסחה. זאת אומרת, מה זה הפסח? זה כבשה, זה גדי, אני יודע. הלך לאיבוד. הוא הלך לאיבוד, קורה. ואמרה, החבורה הזאת אמרה לאחד, אחד מחר, לחפש את הקורבן. זהו, בקש ושחוט עלינו. אם אתה מוצא אותו, תשחוט עלינו, תחשוב עלינו. והלך ממצא ושחט. אבל הם, מה שבטוח בטוח, לקחו גם אחד. והם לקחו ושחטו. עכשיו, תלוי מי נשחט ראשון. אם שלא נשחט ראשון, הוא אוכל משלו, והם אוכלים ממו משלו. אבל אם שלהם נשחט ראשון, הם אוכלים משלהם, הוא אוכל משלו. ואם ידוע איזה מהן נשחט ראשון, אם אינו ידוע, סליחה, ואם אינו ידוע איזה מהן נשחט ראשון, אז ספק. או ששחטו שניהם כאחד, הוא אוכל משלו, הם אוכלים משלו, והם אינם אוכלים משלו, ושלהן יצא לבית השריפה, ופטורים מלעשות פסח שני. בואו נראה את הפירוש. חבורה שעבד פסחה ואמרה לאחד מחברי הצה ובקש את הפסח שעבד. תשחוט עליהם. אותו הפסח שתמצאים, תשחוט עליהם באותו רגע שמוצא אותו. והלך ומצא את פסחו, את הפסח ושחט אותו לשם בני החבורה. והם לקחו בני החבורה כבש אחר, כי חששו שמא לא ימצא הפסח שעבד. ושחטו אותו לשום פסח. ואם משלו נשחט הראשון, אם הפסח נמצא על ידי שליחם, הוא אוכל משלו והם אוכלים משלו. שמאחר שעשו שליח ואמרו לו לשחוט עלינו, הרי על שלו נמנעו כולם, ושוב אינם יכולים אחר שחיטתו להימנות על פסח אחר, וכך כולם אוכלים משלו. ומה יעשו עם שלהם, יסרף כדין פסח ולא בעלים. ואם שלהם נשחט ראשון, הם אוכלים משלהם, לפי שחזרו בהם מן השליחות, ומשכו ידיהם מן הפסח שעבד לפני שחיטתו, ונינוע שלהם. והוא אוכל משלו, שהרי לא נמנע עמהם על שלהם. מזכיר לי חתונות, חתונות, אתם לא חיתנתם ילדים, נכון? אבל אתה כבר חיתנת את הילד. אה? חתן אותם מהר. עכשיו, בעלי השמחה, לפעמים יש להם 1,200 בעל העולם. אם יבואו אורחים, אם לא, תכינו את שולחנות רזרבה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, נניח שלא באו אורחים. נשארו שולחנות, עכשיו, של מי האוכל שהכינו לרזרבה? האם זה לבעל האולם או לבעל השמחה? מה אתם אומרים?
תלוי.
אה?
לא משלם אותו.
תלוי אם הגיעו.
אה, איך אתה יודע? עוד לא חיתנת. מעין זה יש כאן איזה. שאלה של מי הלכו לחפש את הפסח? אם כן מצאו או לא מצאו, עכשיו של מי הקורבן הזה? היום הקורבן הזה של זה שהשליח שלך או של בעל, של החבורה של כאילו בעל העולם. זה דנה המשנה כאן. ואם אינו ידוע מאיזה מהן נשחט הראשון, שלו או שלהם, או ששחטו שניהם כאחד, הוא אוכל משלו, שהרי לא נמנע מהם על שלהם. והם אינם אוכלים משלו, שמא שלהם נשחט ראשון, ונמצא שהם משכו ידיהם משלו ולא נמנעו עליו. ושלהם יצא לבית השריפה. מה אכפת לכם? שיוכלו את הבשר, מה זה, למה לשרוף את זה? למה ישראל? הקורבן פסח הוא מטה אחדות, יחד. החבורה שלי, תעשה את זה ביחד. אז אחדות זה דבר אמיתי, זה לא דבר אפקטיבי. או אתה איתנו, או לא איתנו, תחליט. אז אם אתה לא איתנו, אז זה לא קורבן כבר. שאף מן הפסח שלהם אינם יכולים לאכול, שמה שלא נשחט ראשון ולא יכלו להימנות על שלהם. בעיקר דינו בשריפה ופטורים מלעשות פסח שני. אף על פי שאינם אוכלים לא משלו ולא משלהם, הרי מכל מקום נמנו על אחד מהם, והוא נשחט נזרק לשמם, אלא שאינם יודעים איזה פסחם כדי שיוכלו לאכול מנו. והאכילה אינה מעכבת. העיקר זה השחיטה. אמר להם אחד מבני החבורה, שיצא לחפש את הפסח האבוד. אם איחרתי, אומר בתנאי, אומר, אם אני מאחר, תשחטו עליי. לא רוצה לפקשש את העניין, כן? כלומר, שבני החבורה לא אמרו לו שחוט עלינו, אלא הוא אמר להם, אלך וחפש את הפסח שעבד, ואם תראו שאיחרתי לבוא, תמנוני עמכם ותשחטו עליי. הלך ומצא את הפסח שעבד, ושחט אותו, ואין לקחו ושחטו פסח אחר, אם שלהם נשחט ראשון, הם אוכלים משלהם, כי זה הרי הם כאן ביחד. שהרי סילקו עצמם מן האבוד, הוא אוכל עמהם, שהרי נמנעים מהם על שלהם. כשנשחט, הם לא יכולים לשחט ממנו, ושלא יסרף, כדין פסח שאין לו בעלים. ואם שלא נשחט ראשון, הוא אוכל משלו, שחזר בו ממה שאמר להם שיחטו עליו, ומשך ידו מן הפסח שלהם לפני שחיטתו. והנוכלים שלהם, שהרי לא עשו שליחם לשחוט עליהם. מזמן כבר נסתלקו ממנו. ואם אינו ידוע איזה מהם נשחט ראשון, או ששחטו שניהם כאחד, אין נוכלים שלהם, הוא אינו אוכל מהם, ושלא יצא לבית השריפה. ופטור מלעשות פסח שני. אמר להם, ואמרו לו, אוכלים כולם מן הראשון. מה אמר להם ואמרו לו? אמר להם, ואמרו לו, כלומר, שלא אמרו זה לזה כלום, אלא שאחד מבני החבורה הלך בעצמו לחפש את הפסח שעבד ומצאו ושחטו, והם לקחו ושחטו פסח אחר. אף על פי שהיה בליבם שישחטו כל אחד מהם על חברו, או שיהיו שם מעשים ורמזים בעניין הזה, שניתן היה להבין מהם שכל אחד ישחוט על החברו, הואיל ולא פרשו ולא אמרו זה לזה כלום, אינן אחראים זה לזה, ואין אחריות וטענה זו על זו, ואין חוששים כלל איזה נשחט ראשון, אלא הוא אוכל משלו והם אוכלים משלהם. גמרא מובאה, ברייתא, אמר להם ואמרו לו, אוכל מן הראשון, מן הפסח שנשחט הראשון, לא אמר להם, לא אמרו לו, כן, אינן מכריעים זה לזה, מכאן אמרו חכמים, יפה השתיקה לחכמים, זאת אומרת, מה שבטוח בטוח, תשתוק, אז יהיה בסדר, קל וחומר, למי? לטיפשים. שנאמר, אוויל מחריש, חכם יחשב. ישים חבורה, אחד שם אמר, אוויל זה טיפש, שותה כל הזמן, מה אומרים עליו? הוא חכם זה שהוא שותה. אורו של משיח.
יש פלאפונים כבר, זה לא יקרה המצב הזה של החבורה. יש פלאפונים, וואטסאפ.
כשיבוא קורבן פסח, יחזרו כולם בתשובה, ויקחו את הטלפונים ויזרקו לים.
אז כן יהיה רלוונטי המשנה. אני אומר, אז כן יהיה רלוונטי המשנה.
כן.
יזרקו את הפלאפונים.
טוב, אנחנו בפרק י"ב, שיחה ג'. איזה משפר? ציפייה לישועה. חז"ל מודיעים לנו בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, ציפית לישועה. כן, יש שם שישה דברים ששואלים את האדם לדין. לדין הכוונה, כי הוא הולך למות, עושים לו מה שנקרא סיכום החיים. סיכום החיים. חשוב מאוד, לא רק בזמן שהאדם נפטר. כל מי שרוצה להתקדם בחיים, מי שרוצה להתקדם כאן בחיים. אז אתה צריך מדי פעם לעשות מה שנקרא מאזן, חשבון. כלכלי, אישי, משפחתי, חברתי. המאזן הזה הוא חשוב מאוד לדעת מה לחזק, מה להחליש, מה זה, כמו מצילת ישרים. זאת אומרת שאדם אפילו כל יום צריך לעשות חשבון מה לתקן, כל יום. אז זה מה שאומר, כשאדם מסיים את חייו, כשיש שאלות, ציפית לישועה, התחתנת, כן או לא? עסקת בפריאה הרביעה, למדת תורה, עסקת בתורה, נסעת ונתת באמונה, היית ישר, היית עמוד. אלה שאלות הכי חשובות בחיים, הדברים האלה. למדת תורה, כן, הבין דבר מתור דבר, זה כנגד ששת סדרי משנה, כל השאלות שם. מה זה ציפית לישועה? מה הפירוש שציפייה לישועה? מה שמסביר דברי הנביאים. זאת אומרת, האם אתה עכשיו מאמין שכל דברי הנביאים אמת וכל דברי הנביאים התקיימו? כן או לא?
כן.
בסדר, עושים ויה. לפעמים כן, לפעמים יש הווה ויש עתיד. לפעמים האדם חי רק את ההווה, מי שהיה לו משבר שקטן בחיים. לא. אתה רוצה להתגבר עליו? תסתכל קדימה. תסתכל קדימה. אתמול באתי לבקר את בית הרפואה, לראות איך הוא עובד, איך הרופאים עובדים שם. כל הכבוד להם באמת. אז אחד הבחורים כאן בא להיות איתי קצת במקום. אז פתחנו עין היה. הוא שאל אותי, תגיד לי, איך אפשר להיות בשמחה? איך? אז היה לי אין היה בשבת, מסכת שבת. ושם הרב עוסק בשאלה הזאת שאדם, השמחה, מה זה עושה, וההפך, יש אומרים דברים סתרים זה את זה לגבי עניין של קהלת. ומצד אחד כתוב, משבח אני את השמחה. מצד שני, לשמחה הזו מה עושה? אז הרב בעין היה מעמיק בסוגיה הזאת, מה מביא לשמחה ומה מביא לעצמות. אם זה מעניין אתכם. כן? הוא אומר, אדם שחי את העתיד הוא שמח. אדם שחי רק את ההווה, הוא עצוב. למה? בהווה יש הרבה חסרונות. אבל בעתיד יהיה חסרונות? כן או לא? לא פעם באים אליי הורים עם ילדים שובבים, מיואשים לגמרי מהילדים שלהם. ממש. זרקו אותם מכל בתי הספר כבר. מה עושים עם ילד כזה? מה עושים איתו? הוא לא רוצה ללמוד. ממש לא רוצה ללמוד. יכול לקרוא דבר כזה פעם. אני גם לא רציתי ללמוד. יכול לקרוא דבר כזה? לא רוצה ללמוד. אז אני אומר להם, טוב, בסדר. שמעתי את כל התלונות שלכם. אבל יש לי בקשה, תשלחו לי הזמנה לחתונה שלו. הוא? חתונה? הוא אבוד. אבל אני אומר את זה לא במילה, מה? כי הם מסתכלים על עכשיו, על הרגע. הם לא מסוגלים להסתכל על מה יהיה כשהוא יתבגר ויגדל מכל הדברים האלה. אבל בסוף הוא מגיע הילד הזה למכון היום, מתחתן, כולם שמחים, וההורים גם שמחים. יכול לקרוא דבר כזה? זה מה שאמר הרב בן היה. הוא אומר, אדם שחי את ההווה, רק את ההווה הוא עצוב. אבל אם הוא מצליח להתעלות ולחיות את העתיד גם, לא להתנתק מההווה, אלא לראות את ההתפתחות, איך הוא? הוא שמח, הוא מבסוט. גם זה מה שהוא אומר, אתה חי את ההווה רק, אז זה מעשה לך חושך בעיניי לפעמים. אתה רואה את הכותרות בעיתון, וואי, 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 זרקו בלון באיפה? איפה זרקו בלון? לא יודע. בלון. עצוב כל כך על הנשמה, עצוב או לא? זה לא נוגע לשדה שלך, אז אתה לא אכפת לך. כששורפים למישהו את השדה, אז מה, הוא עצוב? הוא כועס. בסדר, זה בסדר? מה צריך להגיד לו? שקל קדימה, זה יעבור. זה מה שהיה, ציפית לישועה בפרספקטיבה ההיסטורית. הרי הנביאים חיו את העתיד. שאלו אותי איך הם עשו את זה? שאלו אותם, אני לא יודע. חיו את העתיד. זה מה שהוא אומר כאן. מה הפירוש של ציפיית הישועה? רש"י מסביר, דברי הנביאים. כלומר, האם ציפית לקיום דברי הנביאים? הר"ן מוסיף מילה אחת. בימיך? בהווה? ציפית לדבר הזה? כן או לא? איך זה יכול להיות? יש לך כאלה צרות פרטיות, אתה יכול להסתכל על העתיד. הוא יהיה חינמי. זה מה שצריך לעשות בדיוק. לראות מבט פרספקטיבי גדול, עתיד גם. הסתכל וראה איך דברי הנביאים מתקיימים עכשיו, בימיך. אתה. אני נוהג לומר, תסתכלו כאן בשדרות המאירי. במנחה הולכים זקנים לבית הכנסת עם מקלות וכל זה, ובגן שעשועים הילדים מסתובבים כאן. ומה כתוב בנביא? עוד הלכו זקנים וזקונות בשדרות המאירי, וילדים וילדות ישחקו. אתה רואה, הנביא אומר את זה לפני כמה? 2,500 שנה. לא מרגש אתכם? תגיד. ואתה חי את הדבר הזה. ציפית על הדבר הזה. או כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הנביא, אמר את זה הנביא ישעיהו לפני 2,500, יותר מ-2,500 שנה. באיזה עיר אנחנו היום? לומדים כאן תורה? כי מציון תצא תורה עוד להרשם איפה. חיברת את ההווה אל הנבואה העתידית? חיברת את זה? טוב, לא, חזור לבית המדרש, תלמד. אורו של משיח. זה מובן הרעיון. אורו של משיח, אז אתה רואה את כל העתיד בהווה, מחובר אל ההווה. הסתכל רואה איך דברי הנביאים מתקיימים עכשיו, בימיך אתה. שאלה, הרי ציפייה לישועה שרד לכל דור ודור. האם על האדם לראות איזה שלב של גאולה קורה בדור הזה, בדור שלו? רבינו, יש מדרגות, מדרגות על גבי מדרגות. יש מקום לראות את מדרגות, את אלו המדרגות מתגלות. ועל אחת כמה וכמה עכשיו, כשאנו רואים בעינינו את קיבוץ גלויות, ממש, לא יודע אם שמתם לב לקיבוץ גלויות, מישהו שם לב לאן? מה אתה אומר? למה אתה לא רוקד כל הזמן? אנחנו חיים בדור של מה? גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. את בניין הארץ, מישהו ראה, מישהו שם לב לבניין הארץ? איפה שמת לב? משהו לא נורמלי כאן, איך הארץ מתפתחת. ואת הרמת קרן ישראל, מי שם לב? מדינת ישראל יש לה מקום היום באנושות? היא קובעת את סדר היום הפוליטי העולמי. למה אתם חושבים טראמפ הזה עשה שלום עם, רוצה לעשות שלום עם, עם קוריאה? לא, אבל בשביל מה זה? למשל, שראש ממשלתנו מדבר איתו, אומר, תשמע, עד שלא גומר עם קוריאה, אפשר לגמור עם איראן. טוב, 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 אני אתחיל עם קוריאה. נכון או לא? נכון? הוא צודק, ראש הממשלה. תראו איזה תחמן, וואי, וואי, וואי. לסדר את איראן ככה. זה מה שהוא אומר, רמת קרן ישראל, במובן הפוליטי, כן. לעומת מצב שבו היינו לג וקלס בעיני הגויים, ואתה הגויים מביטים על מה שריבונו של עולם עושה עמנו? אתה הגויים מביטים על מה שריבונו של עולם עושה עמנו? אז הוא אומר, אתה רואה את העכשוויות, העכשוויות זה דבר, לחבר אותה אל העתיד זה דבר גדול. גם מבחינה היסטורית הדבר הזה. אנחנו רואים את כל הטוב הזה וכל הטוב הזה, ונהנים מכל הטוב הזה. מישהו היה פעם בשוק מחנה יהודה? לא היית מהכל. לא? ראית? מכל טוב העולם, לא רק ה... אין כמעט פרי בעולם שלא תמצא אותו בשוק. זה מובן מאליו הדבר הזה? זה מובן מאליו? לא. אז זה מה, הרמת קרן ישראל.
באיזה נבואה זה מתאים?
זה כתוב על ארץ ישראל, התברכה בכל מכל כל. בכל. בכל העולם כאן מחובר לכאן אפילו בפירות. לא שמת לב. בילדותי לא היו הרבה פירות סובטרופיים. והקיבוץ שאני הייתי בו, הביאו פעם ראשונה, הביאו פרי משונה כזה, אבוקדו. מאיפה הביאו את זה? נמי דרום אמריקה או משהו כזה. והקיבוץ שלנו, אני הייתי במטע, אז המטע, הוא התפאר בזה שהם כאן עושים כל מיני זנים ועניינים. אחר כך הביאו פרי עוד יותר חדש. אולי שמעתם מנגו, שמעתם על מנגו. כן, כתוב. מאיפה הביאו את זה? רגע, הביאו עוד יותר חדש. קראו לזה קוויבי, קוויבי. קוויבי. מקצה העולם. אין כמעט ארץ כזאת קטנה וכמעט כל הפירות בעולם כאן. תלכו למשל לסיביר, יבשת אדירה, וכל שתמצאו שם תפוח עץ אחד. לא בננות, לא מנגו, לא קיבי, לא זה, לא זה. אגסים ותפוחי עץ. אפשר להתפוצל לתפוזים. שום דבר אין שם. סיביר יותר גדולה מארץ ישראל פי כמה. אי אפשר לספור. אתה שואל אותי איפה? אתה רואה את זה בחושך שכל הפירות בעולם נותנים את פירותיהם איפה? בארץ ישראל, בארץ הקטנה לכאורה. השאלה, האם הסקירה והבירור הזה מקרבים את הגאולה? רבנו, הבירור הזה הוא לימוד. יש ללמוד מעשי השם לאור התורה, לאור האמונה, לאור דברי הנביאים. ולהוסיף בירור, להוסיף אמונה שלמה. שאלה, אך כתוב שהסקירה הזאת מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. משמע שהיא לא רק מלמד אותנו, אלא גורמת לתופעה ממשית. רבנו מסדרת במובן של מבררת, הסקירה הזאת היא בירור השקפה של אחדות. הכל אחד, הכל הוויה אחת, התמימה של מעשי השם. כל הדרכים קשרות בפני ריבונו של עולם, גם טבע וגם נס, באים לממש את ההבטחה האלוקית. גם פרקטיקה ממשית של ריאל פוליטיקה, וגם סתרי מדרגות ודברים כאלה, הכל למשרת את אותה מגמה של גילוי כבוד השם.